עכשיו ב-103 FM. תחשבו טוב עם יהודית גרסאו.
ערב טוב, שבוע טוב, חודש טוב. אנחנו כאן כמדי יום ראשון ב-103, שעה תמימה שבה אנחנו מרחיבים דעת, מהדהדים סיפורים אישיים שיש בהם לעורר השראה ולחזק את האמונה והתקווה. אנחנו תמיד שמחים להיות במה למי שבוחרים לעשות למען האחרים ומלמדים אותנו על הגוונים הרבים והיפים של הסולידריות. וכמדי שבוע תחתינו מלאה, ואנחנו לא נתחיל את השעה הזו לפני שנודה למי שמאפשר אותה. אסף נבו עורך ומפיק אותנו, בני שאולסקי שיושב כאן לצידי אחראי לשידור, והעורך דיגיטל שלנו אמיתי דואק. ואנחנו מבקשים להתחיל את השעה הזו עם רות קלדרון. אנחנו ממש יומיים לפני חג השבועות, ואנחנו מבקשים לדבר עם דוקטור רות קלדרון, מייסדת בית המדרש של לול ואלמה בית לתרבות עברית. ערב טוב לך רות, ותודה רבה שאת איתנו.
ערב טוב יהודית, ותודה שאת מזמינה אותי, ואת מוזמנת יחד עם כל הקהל לתיקון ליל שבועות באלמה, בסימן תיקון הבית, שיהיה באמת בליל שבועות 11 ביוני, יום שלישי, מ-10 בערב עד הבוקר.
וואו. ומהניסיון של השנים האחרונות, מה את יודעת להגיד על ההשתתפות ועל המגמה של ההשתתפות?
זאת שמחה מאוד גדולה ונחמה גדולה בימים הקשים האלה. מאות רבות של אנשים באים ללמוד ושמחים ללמוד ולהיות ביחד, ועוברים משיעור למופע, לשיחה, ללימוד. יש לנו השנה באמת יופי של תוכנית. אנחנו נהיה בבית אלמה בשדל 6 של רוטשילד בתל אביב. באתר של אלמה אפשר לראות את התוכנית. אבל כל טוב, מקרא ומשנה ותלמוד וקבלה, חסידות וספרות ותיאטרון ומוזיקה וקולנוע, הכל ביחד.
ואחת שאת מדברת על התיקון, אז את יכולה להגיד איפה זה התחיל, מה המנהג הזה של תיקון שבועות?
תיקון על שבועות הוא בעצם קישוט הקלה, כנסת ישראל לפני החתונה האמיתית עם הקדוש ברוך הוא בליל שבועות, שהתחיל אצל המקובלים בצפת, שנהגו, בכלל היו להם מנהגים להיות ערים בלילה ולעשות תיקונים, אבל בלילה הזה הם נהגו ללמוד מקרא, כמו לעשות שרשרת של מחשבות, של תובנות, ללמוד תנ"ך וללמוד משנה וללמוד תלמוד וללמוד קבלה, ובבוקר כאילו להעניק את השרשרת של התובנות האלה לקלה, כדי שתהיה יפה לפני בעלה, ושיבוא שפע לעולם מתוך הזיווג הזה. אנחנו באלמה כבר 28 שנים עושים וריאציה חילונית, ליברלית, פתוחה, ישראלית, לתיקון השבועות. אז יש אצלנו כמובן גברים ונשים, ויש אצלנו אנסמבל עיתים, ודוד אופק הקולנוען, יובל פרידמן שכותב ביהודים באים, יחד עם מרב רוט, תיכון אנליטיקאית, ואלי ביג'אווי ורוני ברודצקי שיצרו את תרטיף, ויאיר לפיד שתמיד מלמד אצלנו מקרא, עודד וולקשטיין, וטוב, רבים וטובים.
את יודעת, אני לא יכולה שלא בימים שעוברים עלינו, כן. שמדברים על ביחד, וכמה כן. חשובה האחדות, אז את מרגישה אחרי כל העשייה הבאמת מרהיבה הזו שלך, שמצליחים ליצור את מעבר להנגשת התכנים לכולם, את מרגישה שגם מצליחים להיווצר חיבורים?
יהודית, אנחנו שנים רבות מדברות, אני מרגישה עצובה מאוד, ימים מאוד מאוד קשים, בהרבה מאוד רבדים. אני לא מאמינה בסיסמאות ביחד, אני כן מאמינה שהמהלך של הניחוס מחדש של הציבור החופשי, החילוני, המסורתי, הליברלי, בהתחלה את הדגל, ואז את מגילת העצמאות, את הציונות בכלל, שהייתה כאילו שקופה לנו, להגיד אותה, את הפטריוטיות, בלב שלם, וגם את היהדות, גם את החגים שלנו, גם את לימוד התורה שלנו. ומתוך הניחוס מחדש וההרגשה היותר שלמה הזאת של בהירות של מי אנחנו, אפשר יהיה לבנות דיאלוג יותר נכון עם כיוונים אחרים בעם היום, שכמובן שאני רוצה להיות בדיאלוג עם מי שאני יכולה, אבל יש גם קולות מפחידים, משיחיים, לא אנושיים, קיצוניים, מסוכנים. אני רואה שאני לומדת תלמוד כמה זה יכול להיות מסוכן בבית המשותף. אני רואה את זה גם ביום יום לצערי. אז כמה שיותר ליצור שותפויות עם כל מי שטוב, עם כל מי שרוצה לעשות טוב.
ומכאן, הרי החג הזה הוא באמת שופע, אם אפשר לומר, פילוסופיה וערכים. כן. אז את יכולה להגיד על זה משהו בהקשר של התקופה הכל כך מורכבת שעוברת עלינו?
כן, בשמחה. החג הזה עבר התפתחות, כמו כל החגים כמובן, אבל בתוך התרבות הישראלית הוא עבר שינוי גדול מחג חקלאי, שאנחנו שבעה שבועות, לכן קוראים לו שבועות, מפסח, כן. קוצרים את הקמה, את אוספים את השיבולים ואת היבול של השנה לאכול לחם, וזאת שמחה גדולה, וזה היה באמת חג חקלאי בעיקר שנים רבות, עד שהציבור הדתי תמיד היה עוני שבועות, אבל עד ש גם הציבור החילוני לפני כ-28 שנים, התחיל לנחס לעצמו גם את המימד השני של החג, שהוא מעמד הר סיני בקבלת התורה, שנעשה בלילה הזה, ביום שלישי בלילה הקרוב, שבעצם עשה מאיתנו עם הספר, עם שמגדיר את עצמו בלימוד ובקריאה מתמשכת וחוזרת משנה לשנה של אותו ספר, התנך, שנחלנו גם לעצמנו וגם לתרבות העולמית במידה רבה. והדבר הזה שיהודי זה אדם לומד, שגומרים את הספר ומיד מתחילים מחדש.
כן.
שאנחנו תמיד מפרשים אותו ודורשים אותו ויוצרים מתוכו. זה ערך שמאוד ממלא את החיים שלי, טעם, וככה אני רואה את התרבות הישראלית, שהיא בעצם עדרה של המקורות הקנוניים שלנו.
כן, ואני שואלת האם מתוך הערכים האלה, כן. אז רות באמת התנתקה השיחה, אבל החוט נשאר שלם. אז, כן. אז באמת לסיכום, האם יש משהו בתוך החג הזה שיש ללמוד ממנו על אופטימיות, באשר לנצחיות של העם הזה והמדינה הזו?
אני חושבת שהרגע במתן תורה, שמשה עולה להר סיני ומקבל את התורה מהריבונו של עולם, שכתב אותה בעצמו, ואז הוא יורד ומוצא את העם ממגל הזהב, והוא שובר את הלוחות. וזה משבר נוראי ואימה וצער. ואז נכתבים הלוחות השניים, לוחות אנושיים יותר, לוחות שנכתבים על ידי אדם ולא על ידי אל. יש בזה נחמה, שגם כשנשבר אפשר לתקן, אפשר לתקן את הבית, אין לנו בית אחר, ואין לנו עם אחר, אנחנו צריכים להסתדר, והלוואי שנסתדר ביחד.
אז באמת אני חושבת שזה המשפט לסיכום, גם מה שנשבר אפשר לתקן. דוקטור רות קלדרון, תודה רבה, מייסדת בית המדרש אלול ואלמה, תודה רבה על הדברים הללו ועל הרחבת הדעת, ושיהיה חג מבורך עם הרבה בשורות טובות.
אמן, אמן, אני רוצה לומר שלפעמים הדבר המתוקן הוא טוב יותר מהדבר הראשון.
זה נכון.
אז נהיה, זה נהיה נכון. מלא תקווה.
אמן ואמן. תודה רבה.
ונפגש שוב בשמחות.
תודה ביי. רבה. ועכשיו אנחנו עם אפרים זינגר. אפרים זינגר שלימים היה יושב ראש לשעבר המשמרת הצעירה במפלגת העבודה ושליח הסוכנות היהודית בבוסטון ויושב ראש הוועד האולימפי הישראלי. אבל לפני 50 שנה הוא שוחרר מהשבי הסורי שבו הוא שהה כ8 חודשים, נשבע ביומה הראשון של מלחמת יום הכיפורים. ערב טוב לך, אפרים, ותודה רבה שאתה איתנו.
ערב טוב, לא להתארח
אתך. תודה. אז אם אתה יכול לספר ממש בכמה משפטים על הנפילה בשבי ועל השחרור, ואחרי זה נדבר בהרחבה על הדרך המפותלת אבל המרתקת שעשית מאז שהשתחררת ועד היום.
הנפילה בשבי היה אירוע ממש לא מתוכנן. אני שירתתי בחיל המודיעין ברמת הגולן, הייתי אמור לצאת לחופשת חג, במקום לנסוע לבית הוריי בכפר סבא, עליתי לבסיס האם של היחידה, כדי לבלות את החג עם חברתי שושי. ואז ביום שישי בבוקר, ניגש אליי המפקד שלי ואמר לי, תשמע, חבר טוב שלך נמצא בחיפה, הוא אמור לעלות למוצב החרמון, סבא שלו נפטר, הלוויה בשעה 2 בצהריים, הוא ביקש להישאר להשתתף בהלוויה, אני מוכן לאשר לו, בתנאי שאתה מוכן להתנדב ולעלות במקומו. התשובה הייתה חיובית. עליתי למעלה. נפרדתי מחברתי הטובה שושי בשערי הבסיס. היה לה מבט עצוב בעיניים של למה אתה עושה את זה, אבל ידע שאני מחליט ומבקשים ממני, אז אני עולה למעלה. יום שישי, ערב יום הכיפורים, עולה עם רכב צבאי לבסיס החרמון, עוברת קריית 8, רואה משפחות בדרך לבית הכנסת, כל נדרי, שלווה, מגיע לבסיס למעלה בצפון, פעם ראשונה בחיי, השמש לקראת שקיעה, מבקש לעשות סיור כדי לדעת איפה אני נמצא, ואומרים לי, יהיה לך מספיק זמן להכיר את המוצב ולהכיר את האזור, ורד לך למחילת המגורים, לבוקר המגורים, שים את הציוד שלך ועלה למשמרת לילה. וזה מה שעשיתי, משמרת לילה.
ואז פורצת המלחמה,
ואז פורצת המלחמה, הקומנדו הסורי חודר לתוך המוצב, 24 שעות, נקרא לזה בפקי חתול ועכבר, היה לי ברור לגמרי שבשלב הראשון שצהל יעלה מלמטה להר, יחבור אלינו ויחד נצליח לפרוט. ככל שנצפו השעות הבנתי שזה לא יקרה, והיה לי ברור שאנחנו בנקודה כזאת או אחרת נפרוץ את דרכנו החוצה בלחימה, כאשר הסיכון שיסוד אותה, כן. הוא קטן מאוד, ואז כמובן המחשבות על מה הספקתי לעשות, ובעיקר על הוריי, שניהם ניצולי שואה, אני בן יחיד, והתנצלתי בפניהם על הכאב שכנראה מותי יגרום להם. יצאנו החוצה, מתחי יריות, אש תופת, ואחד החיילים הרים מגבת לבנה, צעק שנכנעים, האש פסקה, וירדנו לשבי. כלומר, השבי לא היה בתוכנית העבודה שלי, אבל מצאתי את עצמי.
ואז באיזה תאריך אתה משתחרר מהשבי? זה ממש 50 שנה בימים אלו.
ממש, בשישה ביוני חזרנו הביתה אחרי 8 חודשים בשבי.
כן. אתה יודע, דווקא אחרי סוף שבוע באופוריה על שחרורם של 4 חטופים, אז אי אפשר שלא לנסות לשאוב ממך אופטימיות ותקווה על הדרך שעברת, והיות וזמננו לא ארוך, אז אם אתה יכול לכנס לכמה משפטים, מה היה הסוד שאפשר לך לחזור למהלך חיים תקינים מלאים?
שאלה מצוינת, כי אחרי 50 שנה, זו השאלה שסקרנה אותי, למה דווקא אני ואיך אני, בעוד שחלק מחבריי ממשיכים לעבור את החוויות ועדיין נשארו שם. ואם לתמצת את זה, אז שני דברים. אחד, שירדנו מהמוצר, ובאתי לאחור, הייתי את דגל ישראל הקרוע, ועברה בי מחשבה בראש, אל תשאלי אותי למה, אין לי תשובה. שקלתי על הדגל הקרוע ואמרתי לעצמי, אין לי מושג לאן אני הולך, לכמה זמן אני הולך, מה יעבור עליי. דבר אחד ברור לי, אני את הדגל הזה אחזור וערה. ומתוך אמונה של הדור שלנו, שיש חוזה בלתי כתוב, שיצוג בבטון, של עושים את הכל, כדי להחזיר חיילים משדה הקרב. וידעתי שהחוזה הזה אומר דבר אחד, הממשלה, מדינת ישראל, תעשה הכל כדי שאני אחזור הביתה, תפקידי בכוח, ולעשות הכל כדי לשרוד את התקופה הזאת שאין לי מושג כמה היא, ולשרוד אותה טוב. והאמונה הזו היא זו שנתנה לי המון המון כוח. ואני קופץ לחזרה הביתה, כמה חודשים אחרי, בלילה, תארזו, תצאו, בבוקר אנחנו נוסעים לשדה התעופה בדמשק, פעם ראשונה בחיי טיסה בינלאומית, טיסה בכלל מדמשק, מערבה, מאלצור, יורדים דרומה, רואים שלט ענק, ברור שופכם גיבורי ישראל, לא כך הבנתי מה זה קשור אלינו, אבל המוני אנשים, ושהתנפלו עלינו, ותמונות די דומות שראינו
כן.
בשעות האחרונות אצלנו, ואני חיפשתי את החברה שלי, את שושי. בתוך כל ההמון הזה, הסתכלתי, ואחרי שראיתי את תוריי וחיבקתם, שאלתי איפה שושי. ואז היא ככה באה מבין ההמון, התחבק עם חיבוק חזק, ישבתי על הרצפה, פרמתי מבין כפלי המדים שהיו לי כתי יומן שכתבתי, נתתי לה את זה, ואז היא אמרה לי את המשפט, שלמעשה היווה את הפסקול של חיינו. אנחנו ממשיכים בדיוק מהמקום שבו הפסקנו. וזה מה שעשינו.
וניסיתם, ויש לכם ילדים ונכדים, ברוך השם?
כן, ארבעה ילדים, גלבוע, ארבל, ציון, והנסיכה הצעירה ירדן, ולא סופרים, אבל תשעה נכדים.
שיהיו בריאים. כן, יכולתי לדבר איתך עוד שעה ארוכה, כשהיום אתה מסתכל על התמונות ועל החזרה של הארבעה אתמול, באמת במבצע הירואי ומרחיב לב באופן שלא ניתן לכנס לכדי מילים, אז מה אתה חושב?
קודם כל זה מחזיר אותי 50 שנה אחורה.
כן.
ואני אומר לעצמי שניים שלושה דברים שלקחתי מאז. אחד, אנחנו מסתכלים על החטופים שחזרו, אבל חייבים לזכור את בני המשפחות שלהם, את ההורים, את הנשים, את בני הזוג. הם גיבורים לא פחות.
כן.
כי כשבוי, את יודעת מה קורה איתך בכל רגע נתון. יקירייך עוברים גיהנום מלא אדמות. הם חיים בחוסר ודאות מטורף.
והדבר השני.
יום ועוד יום.
ברור.
ולכן, אסור לשכוח אותם. הם עברו חוויה טראומטית, לא פחות מאשר אלה ש... חזרו משם, וצריך לחבק אותם, וצריך לעזור להם.
לאלה
שחזרו אני אומר, תהנו ב-24 שעות הקרבות, מקסומת הלב, מהחיבוקים, מהקהלות, מהאמונים שצובעים על דלתות ביתכם, אבל בעוד יומיים, שלושה, ארבעה, תנסו להתנתק, קחו את הזמן, יש לכם המון המון דברים להשלים. הם כן. לא היו פה 8 חודשים, הם חזרו למדינת ישראל אחרת. הם חייבים את הזמן לעצמם, ולאט, לאט, לאט, לחזור למסלול החיים, כמו ששושי אמרה, לנסות ולהמשיך בדיוק מנקודה שבה הם הפסיקו.
אתה יודע, אני רוצה לאחל לסיום לכל החטופים שחזרו ושעוד יחזרו, שיצליחו לעשות את הדרך שאתה עשית, ושמישהו ישב פה בעוד 50 שנה ויהיה מסוגל לקיים איתם שיחה כמו זו שאנחנו מקיימים. אז אפרים זינגר,
רק משפט אחד לסיום, יש לנו עוד כ-120 חטופים וחטופות שם.
ברור.
עם כל השמחה שראינו עכשיו, אנחנו מבינים שחייבים לעשות הכל, אבל ממש הכל, כדי להחזיר אותם הביתה.
אמן.
אתמול כבר. וכל רגע שהוא נדחה בשל שיקולים לא רלוונטיים, ירשם לגרעון עולם.
אמן ואמן ואמן. אפרים זינגר, תודה רבה. מציין בימים אלו 50 שנה לפדיון השבי האישי שלו מהשבי הסורי, ושיהיה חג שבועות שמח ושבוע מבורך. תודה רבה שהיית איתנו. אמן ואמן. ואנחנו ממש באותו עניין, שהרי אירוע החזרת החטופים ששטף את הלב ואת המדינה בכל כך הרבה רגשות והתרגשות אחרי חודשים ארוכים של ציפייה לרגעים כאלו, אז אנחנו לא יכולים שלא להתייחס לזה גם בשעה שלנו, תחשבו טוב. ועכשיו אנחנו עם דוקטור אילן וולקוב, פסיכיאטר מומחה ומנהל המרכז הרפואי מיינדמי. ערב טוב לך אילן, ותודה רבה שאתה איתנו.
ערב טוב יהודי, תודה רבה על ההזמנה.
אז באמת, לפני שנדבר על מה צפוי לחטופים, אתה יכול להגיד משהו על תופעת האופוריה הזו שאנחנו כולנו חווינו אתמול?
את יודעת, בא לי לחבר את זה לרעיון המאוד מאוד מנגש שעשית עכשיו עם אפרים, והיה איזה רגע שהוא אמר, אני מציע לאנשים שחזרו ליהנות מ-24 שעות האלה. אני נורא חששתי מזה שהמשפט הבא שלו יגיד, יהיה שבהמשך אולי ישכחו אתכם. ואני חושב שזה אולי המסן הכי חשוב. צריך לזכור שהאנשים האלה, עכשיו הם בתוך האופוריה הזו איתנו, אבל זה אלה אנשים שבסוף ייקחו את הדבר הזה איתם הלאה.
כן.
אנחנו חייבים לטפל בהם, אנחנו חייבים להיות עבורם לא רק ברגעי האופוריה, אלא גם הלאה. כי בסוף כן. הם נשארים עם זה לבד, והם הולכים עם המשפחות שלהם הביתה עם הדבר הזה. אני חושב שהאופוריה היא מאוד טבעית. אני חושב שאנחנו, גם כוח של קבוצה זה כוח מאוד מאוד חזק. את יודעת, כל אוהד כדורגל יודע מה זה כשהקבוצה מפקיעה גול, וכולם קופצים ביחד, וזה המון המון כוח. וצהל הוא ככה הקבוצה שכולנו עדים, וזה היה מאוד מאוד מרגש. אבל גם ברמה האישית, אנחנו כבר למדנו ממש להכיר את האנשים האלה, וזה מאוד מאוד מרגש. ואני חושב שהמושג שכל ישראל אחים, הוא מקבל כאן איזשהו ביטוי עוד יותר אינטנסיבי, כי אנחנו ממש חווינו את האנשים האלה יום יום, אנחנו מכירים את התמונות, את המשפחות, את הנסיבות, הם ממש ממש הילדים של כולנו. אני רק מבקש שהם יישארו ככה גם הלאה. כי כן. בסוף כשהם מגיעים אלינו לקליניקה, לפעמים חצי שנה אחרי, לפעמים שנה אחרי, הם מגיעים מאוד מאוד בודדים. ואת זה חשוב שכל אחד יזכור גם ברגע האופוריה.
כן. ואם היית צריך לציין, לסרטט את אבני הדרך, שאדם שבאמת חווה כזו טראומה, ויש כל כך הרבה לאבד, אז מה היית אומר?
אז אני חושב שקודם כל צריך לחלק את זה לשני חלקים. קודם כל יש את החלק הראשון, באמת את ההצפה שהם חווים כעת, כי כשאדם חוזר משבי, הוא בעצם מתמודד, הוא חוזר מאוד מצומצם, מאוד דל. זה נכון גם מבחינה גופנית, נגיד במזון, ואני בטוח שאין ככה, אין אמא ונאבא שלא רצו כזה, להעמיד סיר ולהעביר אותו לשיבה, רק שיוכלו ויהנו ויהיה להם נעים, אבל אנחנו יודעים שנגיד אצל שבועים, הזנה עודפת זו סכנת חיים, וצריך להתחיל את זה לאט. אותו דבר גם בהזנה רגשית. הצפה הרגשית הזו שכרגע הם מוצפים בה, לוקח זמן להכיל אותה. לוקח זמן גם להקל אותה. ואני חושב שאפילו הבוקר, אחת האימהות של אחד החטופים, אפילו עצרה איזשהו רעיון, כי זה היה מציף מדי עבור הבן שלה. והם בהתחלה מאוד מאוד מוצפים, והם מקבלים הרבה מהכל, והם לא יודעים איך להתמודד עם זה. ואיך בעצם לפתור את הפער לבין המקום הזה שהם היו בו, לאיפה שהם נמצאים בו עכשיו. ובהמשך לצערי הם הצטרכו לי גם להתמודד עם זה שהנסיבות השתנו. יש כאן בעצם טראומה כפולה, יש כאן חטוף שחזר וגילה שהוא איבד את אבא שלו. ויש כאן חטופה שחזרה וגילתה שהיא בעצם שאימא שלה במצב קשה, ויש כאן חטוף אחר שגילה שהוא איבד מישהו קרוב נוסף חבר. הטראומה הזו היא כפולה, כי אתה פתאום גם נחשף באיזשהו קצב שהוא לא תמיד בשליטתך לטרגדיות נוספות, ואז בסוף אתה צריך להבין גם שגם אתה אדם שונה. אני אגיד אולי קצת סטטיסטיקה, אבל בעוד שבאוכלוסייה הכללית, אחד מתוך שלושה שיחשף לטראומה קשה, יחווה בסוף את הפרעת הפוסט-טראומה, בקרב שבועים וחטופים אנחנו מדברים על כמעט 80%. זאת אומרת, כמעט כל מי שחוזר משם בסוף יחווה פוסט-טראומה, ופוסט-טראומה היא מחלה מאוד מאוד קשה, היא מחלה שמתבטאת בזה שהתפיסות שלי לגבי עצמי, החיים, העולם משתנות, יותר קשה לי לסמוך על אנשים, יותר קשה לי לסמוך על עצמי, יותר קשה לי לסמוך על העולם.
וכדי שבכל זאת נסיים בנימה אופטימית, אז זה בר טיפול, זה בר החלמה, הפוסט-טראומה?
תראה, החלמה זה אולי מילה טיפה גדולה לפסיכיאטריה ולרפואה בכלל, אבל זה בהחלט בא לטיפול ובהחלט אפשר לסייע ומאוד מאוד לעזור, אבל חשוב לזכור שאנחנו צריכים להיות שם עבורם כאן, הם צריכים לקבל טיפול שמתאים את מה שהם פוגשים, וגם חשוב לזכור שגם המעגלים השניים, ההורים, המשפחות שאמורים לטפל בהם, לתת להם סיוע, גם הם צריכים טיפול. אפשר לחוות פה טראומה גם דרך האדם, מישהו שיקר לך.
אז זה בדיוק המקום לקוות ולייחל שבאמת הסולידריות תמצא את הדרך לתמוך אותם לא רק ברגעי האופוריה אלא גם אחר כך.
אני חושב שצריך להיות תהליך יהודית, לא רק סולידריות, אנחנו צריכים לבנות תהליך קדימה ולהבטיח להם שאנחנו נטפל בכם שנה קדימה, שנתיים קדימה, כמה שתזדקקו לנו אנחנו נהיה שם עבורכם.
לגמרי. דוקטור אילן וולקוב, תודה רבה ששפכת אור על החלק המקצועי והמדעי של מה שעוד צפוי לאחים ולאחיות שלנו. תודה רבה ושבוע מבורך.
תודה רבה ובשורות טובות.
אמן ואמן. אנחנו משתדלים מדי שבוע לשים זרקור ולהדהד גם ארגונים וגם פרטים שבוחרים להפגין סולידריות. והפעם אנחנו מבקשים לדבר עם פרופסור חיים היימס, רקטור אוניברסיטת בן גוריון, על איך הם בחרו לנהוג עם הסטודנטים שהם חטופים. ערב טוב לך פרופסור חיים היימס.
חיים וערב טוב יהודית.
ותודה רבה שאתה איתנו.
תודה רבה על ההתעניינות.
כן, אז אוניברסיטת בן גוריון היא כמובן אוניברסיטה גדולה, ואני משוכנעת שיש לא מעט סיפורים אישיים של בוגרי ואולי גם עובדי האוניברסיטה, אז איך אתם נוהגים כארגון?
אז קודם כל אנחנו אוניברסיטת בן גוריון בנגב, והנגב היא אחד המשימות שלנו, פיתוח הנגב, וכמובן שלאחר השביעי באוקטובר גילינו שמאות מהעובדים, סטודנטים בסגל הם מפונים מבתיהם, אז כמובן מיד התארגנו כדי לתת להם את כל התמיכה האפשרית. כשאנחנו בעצם חושבים אחורה וזוכרים שבשבועות הראשונים והממשלה כמעט ולא הורגשה, ובעצם החברה האזרחית ובין החברה, זאת אומרת, ובתוך החברה הזאת כמובן גם האוניברסיטה התגייסה כדי לסייע להם. הסטודנטים המופלאים שלנו הגיעו בשביעי באוקטובר לחדרי המיון של סורוקה, שכמובן נמצאת צמוד לאוניברסיטה, ולבתי החולים אחרים, כדי לסייע ולטפל בים, לצערנו, של פצועים שהגיעו ונדרשו לסיוע וטיפול, והרבה מהסטודנטים שלנו נשארו שם שבועות ואף יותר מזה, בהתנדבויות.
אתה יודע, אני לא יכולה שלא לחשוב על זה, הרי אוניברסיטת בן גוריון באמת עומדת בשורה אחת עם מיטב האוניברסיטאות בעולם, ואני לא בטוחה שיש עוד מקומות שבהם מוסדות אקדמיים מחליטים שהם לוקחים על עצמם פעילויות יזומות למען הקהילה. בדרך כלל כל מוסד ממשיך עולם כמנהגו נוהג. אז ומההיכרות שלך את העולם האקדמי, מה אתה רוצה להגיד על זה?
אני חושב שלכל אוניברסיטה האופי שלה, גם בארץ, שאר האוניברסיטאות, כבודם במקום המונח, הם התגייסו לעשות באזור שלהם, אז אני בטוח עד כמה שהם יכלו. לנו, אנחנו פשוט היינו מאוד קרובים לצערנו, כן, גיאוגרפית, היינו מאוד מאוד קרובים
להתרחשויות
לעוטף. ומטבע הדברים, אנחנו גם לפני השביעי באוקטובר ידועים כאוניברסיטה מאוד, עם גישה מאוד מאוד חברתית, קמפוס מאוד פעיל. הסטודנטים שלנו מתנדבים בהמוניהם, כן, גם בימים רגילים בכל מיני מסגרות, ופשוט לקחו את זה לרמה אחרת והתגייסו. כדי, גם לא רק הסטודנטים דרך אגב, גם חברות וחברי הסגל, העובדים, המנהלים והטכניים, כל מי שיכל בתחומים שבהם הוא יכול לסייע, הלך לסייע ולתרום.
ובאמת נועה ארגמני שחזרה ארצה אתמול באמת במבצע אירוי, אז היא גם סטודנטית של האוניברסיטה.
אכן.
ואתם כל התקופה חיכיתם, והיום קיפלתם את השלט.
היום קיפלנו את השלט, ולא רק זה, היום גם תלינו בכל האוניברסיטה שלטים שמברכים אותה לשובה. אנחנו גם למטה באולם, באולם הסנאט, יש כבר 200 ומשהו יום מיצג של להחזיר את הצבע לחיים, שבעצם זה 250 כיסאות שבצבע אפור, וכל פעם ששוחררו
אז זה מקבל גוון.
המקבלים, הסטודנטים, כל מי שרוצה בא וצובע כיסא עבור אותו חטוב, והיום צבענו,
יפה, מיזם יפה.
צבענו 4 כיסאות שקיבלו צבע וחזרו לחיים.
יפה.
ואנחנו לאורך כל התקופה, כל טקס, כל אירוע, כל נאום, נועה תמיד הוזכרה, ויחד כמובן עם החטופות והחטופים האחרים, ובכיתות היה כיסא ריק עבורה, ואנחנו כל כך שמחים, כל כך שמחים.
על זה נאמר בבניין ירושלים ננוחם, אז תודה רבה ואמן שיחזרו כולם. פרופסור חיים היימס, רקטור אוניברסיטת בן גוריון בנגב, תודה רבה שהיית איתנו. ושיהיה שבוע מבורך עם בשורות טובות, אמן.
רק בשורות טובות לכולנו.
ואנחנו לפרסומות.
אתם מאזינים לתחשבו טוב עם יהודית גריסאו ב-103 FM. 103 FM בשידור מיוחד מוועידת השלטון המקומי. מחר, עמדת השידור שלנו תוצב בוועידת מוני אקספו, בביתן 2, אקספו תל אביב. ינון מגל ובן כספית, אראל סגל וליאת רון, ביום שידורי מיוחד. מחר, מ-9 בבוקר, 103 FM. 103 FM. פחות כאבי ראש, פחות לחץ, יותר אפשרויות בחירה בשירותי הרפואה הציבורית. הנה בשורה שתקל על כולנו. רפורמת הסדרי הבחירה בקופות החולים יצאה לדרך. מה זה אומר? אפשרויות הבחירה בנותני השירות הורחבו מאוד, וכל קופה תהיה מחויבת לידע אותנו היכן נוכל לבחור לקבל טיפול מתוך מגוון מוסדות רפואה. מרגישים טוב את ההבדל, עם יותר שקיפות ויותר הנגשת מידע. לפרטים חפשו רפורמת הסדרי הבחירה. משרד הבריאות.
חצי חינם יאיה, מנות לך קונים רק בחצי חינם יאיה, חוסכים בכל קליעה.
עכשיו בחצי חינם מאות מבצעים מטורפים לחג השבועות. לדוגמה, גבינה צפתית או בולגרית פיראוס תנובה או משק צוריאל שבמעדניה רק בשקל ו-90 ל-100 גרם. כן כן, רק בשקל ו-90 ל-100 גרם. גבינת שמנת בטעמים מחלבות גד או משק יעקב רק ב-2 שקלים ו-90 ל-100 גרם. שמנת לבישול יוטבתה 250 מיליליטר שתי יחידות רק ב-12 שקלים. לקט לפשטיטה סנפרוסט 800 גרם רק ב-10 שקלים. וגם פילה סלמון נורווגי קפוא 100% דג מעדני הים רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג השבועות בכל המחלקות.
חצי חינם.
כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות, חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם חוזר, מבצעים והנחות של פעם בשנה, ואתם נהנים מ10% הנחה נוספים על כל המבצעים מ-29 במאי ועד 15 ביוני בסניפי עלם ובאתר, כפוף לתקנון.
המכון לחקר הקמעונאות בדק ומצא, הסל לשבועות הזול במדינה נמצא ברמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
כחייל וכמפקד יצאתי פעמים רבות בשליחות צהל למשימות מסוכנות, אבל תמיד ידעתי שאם אני או חבריי ניפול בשבי, ממשלת ישראל תעשה כל שביכולתה כדי להחזירנו הביתה.
34 שבועות, ילדים, צעירים ומבוגרים, חטופות וחטופים, עם ישראל לא משאיר אף אחד מאחור, מנצחים כשכולם חוזרים.
מתי משפחות החטופים.
שבועות בזר פור יו, קונים ממגוון עזרים ב-159 שקלים ומקבלים יין לבן בלנד מסדרת למדה ב-9 שקלים במקום 49 שקלים, או ריזלינג ב-19 שקלים במקום 59 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444. זר פור יו.
חצי חינם יא יא, מנות לך קונים רק בחצי חינם יא יא, חוסכים בכל קליעה.
עכשיו במעדניית הגבינות של חצי חינם מאות מבצעים מטורפים לחג השבועות. לדוגמה, גבינה צפתית או בולגרית פיראוס תנובה או משק צוריאל שבמעדניה רק בשקל ו-90 ל-100 גרם. כן כן, רק בשקל ו-90 ל-100 גרם. גבינת גאודה יורו מחלבות אירופה רק ב-4 שקלים ו-50 ל-100 גרם. כדורי בייבי מוצרלה מחלבות גד רק ב-6 שקלים ו-90 ל-100 גרם. וגם גבינת שמנת בטעמים מחלבות גד או משק יעקב רק ב-2 שקלים ו-90 ל-100 גרם. ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג השבועות בכל המחלקות.
חצי חינם.
קרנבל החשמל יש רק ב... קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
השיזוף יצא משליטה? ביפין, להקלה בכוויות שטחיות, כוויות שמש ופצעים שטחיים. זמין בבתי המרקחת וברשתות הפארם. יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש. מכיל טרולמין.
עכשיו זה בדוק. את סל הקניות הזול ביותר בישראל לחג השבועות תמצאו ברשת חצי חינם. חצי חינם במקום הראשון בסקר סלי הקניות של רשת 13. חצי חינם במקום הראשון בסקר סלי הקניות של אתר מקו. וגם חצי חינם במקום הראשון בסקר סלי הקניות של אתר N12. חצי חינם, סל קניות מנצח לחג השבועות.
חצי חינם 103 שפה.
אתם מאזינים לתחשבו טוב עם יהודית גרסאו ב-103 FM.
חזרנו. בשבוע שעבר ציינו את יום ירושלים, ואנחנו מבקשים גם בתוכנית הזו להעלות את ירושלים על ראש שמחתנו, גם כשזה כמה ימים לאחר יום ירושלים. ואנחנו מבקשים לדבר עם אסף גולן, עיתונאי מישראל היום. ערב טוב לך אסף, ותודה רבה שאתה איתן.
ערב טוב.
אז אנחנו נבקש אותך לספר לנו לפחות שלושה דברים שאנחנו לא יודעים על ירושלים.
כן, אז
כן, אז האמת היא שיש המון 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 מידע שמחולק להמון המון תקופות. קודם כל אני חושב שכדאי לציין דמות שלא כל כך מוכרת, של אברהם מיכאל קירשנבאום, שהוא נולד בשכונת אלין משה, ובמלחמת השחרור הוא פיקד על מחלקה של ההגנה שהגנה על השכונה. עכשיו, מה שקרה זה שהערבים תקפו מצד הדרום כהטעיה, ואז הוא ראה וגילה שעיקר הכוח הערבי מתקדם לשכונה מצד צפון, הערבים מתקדים, חומר נפץ, פחים מלאים בנזין וסטטי יוטה, כשהמטרה הייתה לסוף את השכונה על תושביה. עכשיו, מה שאברהם מיכאל קירשנבאום עשה, בשלב הזה הוא לקח את המקלע ברן שהיה, עלה על גג בשכונה הצפונית, וחיכה שהערבים יתקרבו, ופתח לבדו באש, לא היה איתו אף לוחם אחר. מה שקרה זה שהוא פגע בדלק, בפחים עם הדלק שהערבים התחרבו איתם, וזה גרם לשריפה ולהתפוצצות של חומרי הנשק והמטענים, והערבים ברחו, היו שם עבדות גדולות, כלומר הוא הציל לבדו בעצם את השכונה, למרבה הצער, מי שלא אהבו את זה היו הבריטים שרצחו אותו. אבל צריך לדעת
שבחינה
מסוימת השכונה ניצלה,
אז הנה עשית צדק היסטורי שימין משה ניצלה בזכות אברהם מיכאל קירשנבאום ודברים נוספים.
כן, עכשיו אחד הדברים המעניינים זה שער החמים. כולנו עוברים ליד שער החמים ורואים אותו אסום, כן? ויש את המסורת שהמשיח ניצד ממנו. עכשיו הסיבה בעצם לחסימת השער, קודם כל צריך לדעת משהו, השער לא היה תמיד חסום. בהיסטוריה הקדומה של ירושלים, אנחנו מתכוונים לתקופה הביזנטית, כן, תקופה שהנצרות שלטה בגלגול הקודם שלה בירושלים, הקדום לפני הטורקים והמוסלמים, השער היה פתוח. וכיסר הרקליוס הביזנטי עשה תהלוכה גדולה דרך השער הזה, והיו עושים צעדות השער הזה כמה פעמים בשנה כדי לסמל את הניצחונות הנוצריים. עכשיו, אחרי זה באמת הגיעה התקופה המוסלמית, הערבים משתלטים על הארץ, והתאחד שאז על ידי השליטים הערבים הראשונים השער נחסם, ככל הנראה, מסיבות של חשש שהוא פשוט, שהוא פרוץ, הוא חושף את כל יער הבית לכיבוש, כי זה השער היחידי בחומות היער העתיקה שמכניס אותנו ליער הבית. עכשיו, אחרי זה...
אתה אומר, המיקום שלו היה אסטרטגי מדי ביחס ליער הבית, וזו הסיבה שהוא נחסם, ואז בנו על זה אתוס שלם?
נכון, נכון. כי אחר כך הצלבנים פתחו עוד פעם את השער, ואחר כך הממלוקים חסמו אותו שוב פעם. כלומר, המסורות הזה שהמשיח ייכנס דרך השער, הם תוצאה מבחינה מסוימת של העובדה שהוא היה השער החסום בחומות ירושלים, דבר שמעלה במלא את השאלות, למה השער חסום. עכשיו, אם אנחנו מדברים על שיעור ירושלים, אז אחד הדברים המעניינים זה שהשער, המפורסם שדרכו חדרו הצנחנים בהובלת מות הגור לעיר, שער העריות, אז זה בכלל לא העריות. כן, זה פשוט טעות. השליט ששם את האיתורים האלה, כן, על השער, היה הסולטן הממלוקי בייברס, כן? והסמל של הסולטן הזה היה שני ורדלסים. יש כל מיני מקומות בארץ ישראל, כן. שעוד ניתן לראות את המבנים שהמהנדסים שלו בנו. וכולם יש ברדלסים. וגם על שער האריות, זה בעצם ברדלסים.
זה ברדלסים עם חזות של אריה.
כן. כן.
הבנתי. כן.
עכשיו, יש עוד זמן או שאנחנו...
אנחנו נשמח לשמוע עוד סיפור אחד, ואנחנו צריכים לעבור למרואיין הבא, למרות שהייתי שמחה לשמוע יותר.
כן. אז בואו נדבר משהו שלא ידוע. על פי המסורת היהודית, הר הזיתים הוא לא רק אתר קבורה, כן? אלא הוא גם המקום שבו מתו כל חייליו של סנחריב. כלומר, התנ"ך מספר שצבא אשור בהובלת סנחריב הגיע לירושלים ותכנן לעשות מצור על המלך חזקיהו, ואז יצא מלאך השם בלילה והיכה את כל צבא סנחריב.
כן.
עכשיו, המסורת אומרת שהמקום שזה היה, שהמקום שעליו ישב הצבא האשורי, היה הר הזיתים. ונקודה שמשקיפה באמת על העיר העתיקה, הירושלמית העתיקה. זה הבחינה הזאת. אנקדוטה קטנה לסיום, בירושלים קבור שייקספיר. אבל כמובן לא השייקספיר המפורסם, אלא עוד לוחם בריטי שנקרא בדיוק בשמו של הסופר המפורסם, והוא קבור באמת ליד, בבית הקברות הבריטי,
כן,
בהר הצופים. איפה שיש
בצורות לחללי מלחמת
העולם הראשונה.
ואנחנו נעצור כאן. אסף גולן, ישראל היום, תודה רבה שלימדת אותנו עוד כמה פרטים על בירתנו הנצחית. תודה ושיהיה שבוע מבורך.
שבוע טוב ומבורך.
ואנחנו הגענו כמעט לסיומה של התוכנית, אבל ממש לא לפני שנדבר עם הרב איתמר חייקין מהמכינה הקדם צבאית רוח השדה על פרשת השבוע. ערב טוב לך הרב איתמר חייקין.
ערב טוב, יהודית.
שיהיו לנו עוד הרבה בשורות טובות.
בהחלט. אם כי אנחנו, את יודעת, היום הייתי ביום מאוד מרגש, בית הנשיא, שמקבלי פרס אחדות ישראל. אחד ככה מימיני ומשמאלי על האנשים הנפלאים האלה שיש לנו בעם שלנו. ואת יודעת, ואז דחק פותח רדיו, ואתה אומר לעצמך, למה לא כולם באים מקשיבים?
אבל כדי שנוכל להתבשם, קודם כל גם אתה קיבלת פרס?
אני הייתי המנחה שם. זה היה תפקיד אחר, וזה עונג גדול.
אז קודם כל אנחנו ניקח לעצמנו לזכות ולחובה בשבוע הבא לדבר עם מי שקיבלו פרסים על אחדות ישראל.
זה נחקק, עבר בחקיקה, יום אחדות ישראל באלף סיוון, ראש חודש סיוון. אני חושב שזה כל כך מתאים.
זה היום שבו נחטפו הנערים, נכון?
בדיוק. ולכן זה נקבע כיום של של שבאופן היסטורי קרה אירוע חריג פעם אחת בכל ההיסטוריה שלנו. והמקום הזה זה המקום היחיד שכתוב ויחן ישראל נגד ההר, ורש"י במדרש מסבירים למה זה כתוב בלשון יחיד ולא בלשון רבים, כעם אחד בלב אחד. ובשאר כל התחנות זה היה בקטטה או מריבה, כתוב היחנו ויפאו. את יודעת, והרגע הזה שהוא היום של האחדות ישראל, ויצא לי ככה במוצאי שבת לחשוב על זה, על איך קיבלנו ברגעים המפעימים האלה, שכל הלבבות פועמים יחד, גם בשמחה וגם בעצב, ביטוי כזה בתהילים שאומר, וגילו ברעדה, שאנחנו יכולים גם לצמוח וגם לראות, גם להיות לצחול על הפלא, על הדבר הנס העצום הזה, שהצלחנו לעשות כזו משימה גדולה ומסוכנת, וגם על העצב ועל הנופלים.
לגמרי.
אז
לגמרי. ומה שמשאיר לנו רק דקה וחצי לדבר על פרשת השבוע שלך.
פרשת שבוע, פרשת נשוא, יש שם אירוע שחוזר על עצמו שוב ושוב ושוב. את קורבן של הנשיאים. ו-12 נשיאים מביאים בדיוק אותו דבר. למה צריך לחזור על זה שוב ושוב ושוב? ואני חושב שלפעמים דווקא העניין הזה בא להראות שלכל אחד יש את המקום שלו, גם אם הוא זהה לגמרי. כי אם הייתי שם את הראשון, והייתי אומר, ויויו גם, כמו בשיר, זאת אומרת, האחר גם כמו הוא כבר נוצרת קנאה. אנחנו צריכים, כשאנחנו מדברים על אחדות, צריך למצוא ולראות שכל אחד יש את המקום המלא ואת הכבוד המלא. וזה מה שהפרשה מלמד אותנו בחזרה הלכאורה משעממת על איך כל אחד עשה בדיוק אותו דבר. נכון, זה משעמם, התאפק, כי החשיבות פה עולה על הרגע הזה שאתה צריך עוד טיפה לשמוע את מה שכבר שמעת.
תודה רבה רבה על הדברים הללו, ושיהיה לנו שבוע מבורך. ואנחנו הגענו לסיומה של התוכנית. אסף נבו ערך והפיק אותנו, בני שאולסקי אחראי לשידור, ועמיתי דואק העורך דיגיטל שלנו. תודה רבה לכולם. כאן יהודית גריסרו, שבוע טוב, נשתמע בשבוע הבא, ובשורות טובות, אמן.
ב-103 FM הכל פתוח עם אמנון רגב. 103
FM. אז היום הבאת את הזיה?
הזיה, שלום. רגע, לא הבנו, שלום. היא אמרה איזה כיף להיות פה.
ממש.
את מדברת בפה סגור, אבל את יכולה טיפה לפתוח את הפה?
אולי נשאל אותה שאלות של כן ולא?
אולי.
אני יכולה בעצם לדעת לכם גם שלושה רוצים, גם שבעצם עושים בסיפור. מה שבא לכם.
אני חושב שקיבלנו פאקס.
2-4, תוכנית הצהריים החדשה של 103 FM. עם רון שלום ויואב כהן. 2-4. ראשון עד חמישי, 14:00.
שרי איתנו?
בא.
כן.
103 FM. מאוחדת, הקופה הצומחת בישראל בשנה החולפת. עדיין לא עברתם? הצטרפו עכשיו.
מאוחדת, המאחרת.
על פי נתוני המוסד לביטוח לאומי לשנת 2023.
בוגרי שירות צבאי או יוצאי כוחות הביטחון, בעלי רקע פיקודי, הקריירה שלכם מתחילה כאן. קורס מנהלי אבטחה במרכז לניהול וביטחון בלווינסקי וינגייט. כי אבטחה זה מקצוע. התקשרו אלינו כוכבית 2072.
חצי חינם יאיה.
עם כל הכבוד לגבינות, כולם עושים גם על האש בשבועות. עכשיו בחצי חינם, מגוון בשרים ועופות איכותיים במבצעים מטורפים לך. לדוגמה, סטייק אנטריקוט טרי או סטייק סינטה טרי רק ב-99 שקלים לקילוגרם. פרגיות עוף טרי 2 קילוגרם רק ב-110 שקלים. כנפיים עוף טרי 3 קילוגרם רק ב-15 שקלים. וגם סדרת על האש מעדני הגליל, לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, צ'וריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים ועוד 100 מבצעים מטורפים לחג השבועות.
חצי חינם.
מתי לקחת את התרופה? לפני הארוחה או אחריה? האם הטיפול שלי כלול בסל? איזה מינון מתאים לילד בן 3? לכל שאלה על תרופות, תוכלו לפנות למוקד הייעוץ הרוקחי של ארגון הרוקחות בישראל והאגודה לזכויות החולה. חייגו כוכבית 9711.
כרטיס אשראי מקס בקטוטל, קשבק לקניות, טיסות, חיסכון והשקעות. להצטרפות כוכבית 8040. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום, תנאי הצטרפות לכרטיס ולתקנון, ולאישור המלווה מקס.
הולך להיות קיץ מלא בהוצאות? לוקחים הלוואה מישראכרט מהיום למחר, ועד מחר זה מסודר. לפרטים התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור ולתנאי המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור